שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. אני עדי קנטור. בשמונה במרץ צוין ברחבי העולם יום האישה הבינלאומי. יום התומן בחובות תחושות מעורבות לאחר אירועי השבעה באוקטובר, וגם אחרי יותר מ-150 ימים מאז תחילת המלחמה. שנת 2023 תיזכר כשנה הטרגית ביותר עבור החברה הישראלית מאז הקמתה, ובפרט עבור נשים ישראליות. בבוקר השבעה באוקטובר נאנסו, נטבחו ונשרפו על ידי ארגון הטרור חמאס ועוזריו כ-326 נשים ישראליות, ונלקחו בשבי כ-92. 19 נשים עדיין נמצאות בשבי חמאס ובגיהנום מתמשך. 5 חודשים לפתיחת מלחמת חרבות ברזל, נשים בחזית ובעורף מוכיחות באופן יומיומי עוצמה יוצא דופן ברוח, בגוף ובנפש. מהי תמונת המצב של נשים בישראל לאחר מאורעות השבעה באוקטובר? מה ניתן לומר על חוויותיהן בזמן המלחמה? במה שונות החוויות הללו מאלה של גברים? ומדוע בכלל חשוב לדון בשוני הזה? האם מאורעות אוקטובר אכן מהווים נקודת מפנה חשובה לעתיד לבוא מבחינת תפקידן של נשים בחברה הישראלית ובפרט בצהל? ואיך כל זה מתחבר בסופו של דבר לביטחון הלאומי של מדינת ישראל? בכדי לדון בשאלות הללו לעומק, אני שמחה להציג את חברות הפאנל המכובדות שאיתי היום באולפן ובזום. אלוף משנה במילואים, עורכת הדין פנינה שרבית ברוך, חוקרת בכירה במכון וראשת התוכנית למשפט וביטחון לאומי, חברה בוועדה המייעצת לנאטו בנושא נשים, שלום וביטחון. דוקטור עידית שפרן גיטלמן, גם היא חוקרת בכירה במכון, מומחית ליחסי צבא חברה. ענת שפירה, חוקרת מלגאית ניובאואר במכון, בתוכנית הטרור ולוחמה בעצימות נמוכה, ודוקטורנטית במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ומתחברת אלינו גם דרך הזום היום אלונה קליש, תלמידת המכינה הקדם צבאית חולית, שכרגע מתגוררת בעין גדי, אליו פונתה יחד עם חברי הקיבוץ והמכינה לאחר השבעה באוקטובר. בעקבות התגייסות חבריה ליחידות המתמרנות ורצונה מגיל צעיר להיות לוחמת, עלה בראשה הרעיון להגיש מכתב לרמטכ"ל בדרישה לפתוח יחידות לוחמות לשירות נשים. על כל אלו ועוד נדבר היום בפאנל. שלום לכל החברות המכובדות. תודה רבה לכן שאתם איתי היום באולפן, ותודה רבה גם לאלונה שנמצאת איתנו בזום. אז אנחנו, יש לנו הרבה מאוד על הפרק כמובן בתוכנית מאוד מיוחדת כזאת. אנחנו נתחיל בשאלה קצרה עם תשובה קצרה, אם אפשר מכל אחת מכן. מה עבורכם סימל יום האישה הבינלאומי בשבוע שעבר? מבחינה אישית, נתחיל איתך, עידית.
סימן מה שמסמן כל שנה, הרצון, ההבנה מצד אחד על חשיבות שהיום הזה עדיין קיימת, יחד עם הרצון שנגיע ליום שבו לא נצטרך לציין את כל מה שציינו בפתיח, וגם איזושהי הבנה שזה יום מיוחד השנה, שאנחנו, כמו כל יום ששואלים אותנו מה נשמע, אנחנו קצת מתלבטים איך לענות, אז גם סביב הצורך לציין את יום האישה ולחתור לעבר הישגים, יש לנו איזו דואליות ביחס שלנו כלפי היום הזה בשנה המיוחדת הזו.
ענת?
אני מצטרפת לעידית עם עניין הדואליות. יש משהו כמעט מדהים בצורך הזה לציין מצד אחד מאורעות שחוזרים על עצמם בכל שנה, ויש לנו את הנטייה לייחס להם חשיבות, ופתאום הם נראים כל כך משניים ופחות משמעותיים, ויחד עם זה החשיבות המיוחדת שהיום הזה צובר דווקא בשנה הזאת, דווקא בגלל האופי של האירועים של השנה הזאת.
תודה. פנינה.
אני בתור מי שמסתכלת הרבה על מה שקורה בזירה הבינלאומית, אני תמיד מאוד גאה בנשים הפמיניסטיות ברחבי העולם, ומסתכלת על כל מי שבמאבקים האלה בשמחה, בגאווה, גאה כשאני רואה נשים פורצות דרך, והשנה היה לי קשה בחלק מהמקומות, המסרים, הגופים הפמיניסטיים אימצו את הגישה הפלסטינית, האנטי-ישראלית, אפילו הייתי אומרת את החמאסית. והעניין הזה, הרעיון הזה שיש איזשהו ניגוד בין להיות פמיניסטית לבין להיות פרו-ישראלית, מאוד קשה לי איתו, וזה מאוד התחדד השנה.
בהחלט. אלונה, אני רואה אותך מהנהנת. מה, איפה תפס אותך יום האישה הבינלאומי, בתור אחת שכתבה מכתב לרמטכ"ל? מה סימל עבורך היום הזה?
זו שמחה מול הבטן, ואני שמחה שיש איזשהו יום שבאמת רגע שם את הנושאים האלה בראש, בכותרת, ובאותה מידה זה גם מתסכל, זה מתסכל שעדיין צריך יום כזה, זה מתסכל שיש לנו עוד המון לעשות, ועוד המון לאיפה להתקדם, עד שיום כזה בכלל לא יהיה רלוונטי. וזו גם איזו תזכורת לכל מישהי שמשמיעה את קולה, שמה שהיא עושה זה רלוונטי, ושהשאיפה שלה להיות שווה ולהשמיע את הקושי ואת השמחה בלהיות אישה לאיזשהו יום, וזה נחמד וזה טוב. שוב פעם, זה גם עצוב וזה מתסכל שזו המציאות שלנו. ואני מקווה שהילדות שלי יום אחד יהיה להן פחות מטען על היום הזה.
זה אנחנו, אני חושבת שאנחנו כולנו שותפות לתקווה הזאת. יום שהוא מהול בקושי ובשמחה, אני חושבת שכולן כאן יכולות באמת להתחבר לזה. קושי, כן, העצב אל מול
19 נשים שעדיין...
אל מול בדיוק. 19 נשים שברגע זה נמצאות בין חיים למוות, בגיהנום מתמשך, 19 נשים שנמצאות עכשיו בשבי חמאס. ובאמת, אני חושבת שאנחנו נתחיל איתך, פנינה, חזרה ליום, לשבת הכל כך קשה היא. השבעה באוקטובר, כל כך הרבה נשים נטבחות, נאנסות, עוברות, זוועות, שלא ניתן, אי אפשר לתאר במילים. ולמרות זאת, לקח יותר מ-150 ימים לאום, לנציגת האום, להודות שאכן זה מה שהן חוו. אני חושבת שביום יום האישה הבינלאומי אי אפשר שלא להתחיל עם השערוריה, זה מילה קטנה מדי על העניין הזה, לדבר על זה. איך את מסבירה את ההכחשה הכל כך קשה הזו, מצד כל כך הרבה ארגוני זכויות אדם, והאום, בראש ובראשונה, למה שקרה לנשים בשבת ההיא.
כן, אני חושבת שאגב, UN Women וגם ועדת האום לזכויות נשים, הם עד עכשיו ממש או לא הוציאו גינוי רפה, או בכלל לא, יש שם מישהי שהיא מאוד אנטי-ישראלית, גם בדווחית שקשורה לזכויות נשים באזורי סכסוך. מי שהוציאה את הדוח היא מישהי שהיא עובדת לא תחת אותו המטריה של זכויות האדם, אלא תחת המזכ"ל במחקר ספציפי של פשיעה מינית במלחמה, והיא באמת הוציאה דוח טוב בעיניי, בסך הכל. אני חושבת שזה הוכיח, אגב, המיסקונספציות, היה ברור שהאום הוא גוף מוטה נגדנו. אני חושבת שלא היה ברור עד כמה, לי לפחות, בתור מי שחוקרת את הנושא, עד אחרי השבעה באוקטובר, כשהיה ברור שהם פשוט לקחו צד, וזה לא רק הצד של הפלסטינים מול הישראלים, אלא זה אפילו, הייתי אומרת, הצד של החמאס מול הישראלים. זאת אומרת, אפילו הצד של אלה שלא מקבלים את עצם קיומה של מדינת ישראל, את עצם זכותה להגן על עצמה. ובאמת, חלק מהעניין, עכשיו אנחנו רואים הרבה מאוד ביקורת על ישראל, עברו הרבה חודשים, יש הרבה מאוד נפגעים בצד הזאתי, אבל בהתחלה זה התבטא בזה שבאמת הם לא היו אפילו מסוגלים לגנות בצורה ברורה את הדברים, ואחר כך באיזשהו מקום אפילו כמעט הצטרפו חלקם למכחישים או למצדיקים את האירועים האלה, גם את זה ראינו שם. והבעיה היא מאוד קשה, בגלל ששוב, בציבור הרחב בעולם, האום נתפס כגורם אובייקטיבי, מקצועי. הם אומרים, אוקיי, אנחנו לא סומכים על דוחות של החמאס, אנחנו סומכים על דוחות של גורמי אום.
אונרה, למשל.
כן, אונרה, כן. או כל מיני דווחים, עם הדווחית של זכויות האדם, אמרו כך וכך, חזקה שזה המצב. ומאוד קשה להתמודד מול הדברים האלה, ובשביל זה להראות את ההטיות שיש שם, ובנושא של אנשים, לדוגמה, היה די בהתחלה איזשהו... אחרי שכבר התחיל להתברר יותר ויותר שנעשו איזה שהם פשעים, אז למשל הם הוציאו, הוועדה של זכויות הנשים, איזושהי אמירה של, שצריך באמת לחקור את הטענות ה-alleged, כן?
הלכאורה.
טענות לכאורה של פגיעות מיניות שנעשו בשבעה באוקטובר ואחריו נגד נשים ישראליות ופלסטיניות. וגם כבר מיד הכניסו האשמות במקום אחר שלגבי הגדה המערבית, יהודה ושומרון, כן, שיש שם מצב של שחיילים וישראלים ביצעו פשעי מין בפלסטיניות, שם אפילו זה בלי alleged. זאת אומרת, ראו את העיוות, גם את ההקבלה, אבל יותר חמור מזה, את ההקבלה לרעתנו בדוחות שלהם, וזה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו, וזה לא פשוט.
ואני חושב שלחומרה נגיד, שזה נשים שאמרו את הדברים האלה, שזה, אנחנו כאילו כל כך מצפות מאחיותינו, אנשים שיבינו את הסבל, ודווקא כשזה מגיע מהן, אני חושב שזה צורב יותר עמוק ויותר כואב. ענת, איך את מסבירה בעצם את ה... אני יודעת שהיו סקרים במכון, מה זה עשה הפגיעה הכל כך קשה הזאת בנשים בשבעה באוקטובר, לביטחון האישי של נשים בישראל אחרי השבעה באוקטובר? מה ראיתם בסקרים שביצעתם?
אז חשוב להגיד קודם כל שבאופן היסטורי אנחנו יודעים שבסקרים נשים מדווחות על תחישת ביטחון אישי יותר נמוכה מגברים, ויש לזה כל מיני הסברים, החל מהעובדה שלגברים פשוט יש פחות לגיטימציה להגיד שהם חשים שהביטחון האישי שלהם נפגע. יחד עם זה אנחנו רואים שבסקרים שאנחנו עורכים מאז השביעי באוקטובר, בעצם יש פער של יותר מ-20% באחוז הנשים שמדווחות על תחושת ביטחון אישי גבוהה או גבוהה מאוד, לעומת גברים שמדווחים את התחושה הזאת, כמובן לרעת הנשים. עכשיו, יכולים להיות לזה כל מיני הסברים. אישית, אני חושבת שאחד ההסברים הזה הוא באמת ההדגשה של המימד המגדרי בהתקפה של השביעי באוקטובר, כאשר אנחנו רואים את זה גם בנושא של פשעי מין, גם בנושא של התעללות בנשים, גם בנושא של אימהות, אוקיי? התחושה של אימא שצריכה להחביא את הילדים שלה בארון מפחד הפורעים שנמצאים ברחוב. כל הדברים האלה והחוויה שמתארים לנו משפיעים בצורה מאוד מאוד משמעותית על תחושת הביטחון האישי לדעתי של כל אדם, אבל בגלל ההדגשה של הממד המגדרי אנחנו רואים את ההשפעה של זה גם אנשים. חשוב לזכור לצד זה גם אבל שגם בתהליכים שקרו בחברה הישראלית מאז יש השפעה על הביטחון האישי
בדיוק,
של נשים.
בדיוק, אנחנו מיד, וטוב שאת מזכירה את זה, גם מגיעים לנושא הזה של המפונות. יש כרגע...
אני רוצה עוד לפני המפונות להגיד כן, משהו בבקשה. מאוד מאוד פשוט. ברגע שלמשל אנחנו יודעים שמחלקים יותר נשקים לאזרחים, אוקיי?
כן.
המדיניות של המשרד לביטחון פנים, של הקלה על קריטריונים במתן רישיון לנשק, אומרת שיש יותר נשקים ברחובות כרגע. גם זה לכשעצמו, כיוון שבדרך כלל מי שלוקחים את הנשקים האלה לא יעזור כלום, זה גברים, יוצר השפעה. מצד אחד זו אפשרות לגברים לחזק את תחושת הביטחון האישי שלהם.
או להפך. מצד
השני, אנחנו יודעים שהרבה פעמים נשקים כאלה בסופו של דבר
מגיעים לידיים לא נכונות. זו ראייה שהיא מאוד חשובה לתת עליה את הדגש. אנחנו כל הזמן, אתם תראו שאנחנו נעות בשיחה הזאת, היא בין החזית לעורף וחזרה, והעורף הפך להיות חזית, והחזית היא עורף, כלומר, זה קצת התשתש העניין הזה. והנה למשל, הנושא הזה של החזקת נשק, ומה זה אומר מבחינת חוויות של נשים שסובלות מאלימות, למשל בבית שלהן, מה זה אומר עכשיו שנשקים מחולקים ללא כל פיקוח. כן, חשוב עכשיו, אני רוצה להוסיף באמת את הנושא הזה של המפונים. בשעה הזאת שאנחנו מדברות, יש מאות אלפי אנשים שלא נמצאים בבית שלהם, בדרום, בצפון, נמצאים בעיקר עכשיו במרכז, כי הם לא יכולים לגור בבית שלהם. ביניהן נשים, נשים שנאלצו באחת לעזוב את הבית שלהן, לעזוב את מקום העבודה שלהן, יחד חלקן עם ילדים קטנים, הן נמצאות גם ללא בני הזוג שלהם, כי הרבה מאוד גם גויסו כמובן לשירות מילואים, ולא נמצאים דה פקטו בשטח בשביל לסייע. מה תוכלי קצת לספר לנו על החוויות שלהן? מה הן חוות? הן חוות כל כך הרבה אתגרים. בואי קצת נשים על זה את הזרקור.
אז אני קודם כל, אני רק רוצה להזכיר שיש גם הרבה מאוד נשים שהן במילואים. אחת החוויות המדהימות של המלחמה הזאת זה לראות את כמות הנשים שהן במילואים. אני כן חושבת, אבל שלצורך העניין, כשמשפחה מפונה, הרבה יותר קל לצפות מהגבר שיחזור למקום העבודה שלו, והאישה תישאר עם הילדים במלון, כי אין מסגרת חינוכית, למשל, שתעסיק את הילדים. זאת אומרת, זה לא רק נשים שבהכרח בני הזוג שלהם במילואים, אלא באופן כללי, באופן שבו החברה שלנו לצערי מתנהלת, יש הרבה יותר ציפייה שהאישה תחזיק את הבית. שאין בית וצריך להחזיק את הבית בבית מלון, הקושי הזה הוא עצום. קודם כל, אין מסגרות. לכאורה הוקמו מסגרות חינוכיות, בפועל רובן מתפקדות באופן חלקי.
אנחנו גם רואות לאט לאט חזרה של משפחות.
שוב, זה בדרום, כן. באופן חלקי
רק
בלבד.
בדרום.
זה עדיין לא נכון לגבי הצפון,
נכון.
שאנחנו עדיין מדברים פה על למעלה מ-100,000 איש. זה חשוב להדגיש. מעבר לזה, שוב, כל היבט של החיים האישיים הוא הרבה יותר קשה, כשאת גרה בחדר שהוא בגודל של 3 מטר על 3 מטר בסוף. אין פרטיות, אין זוגיות.
5 אנשים, 6 אנשים בחדר.
בדיוק. כל ההיבטים האלה, קשה מאוד לתחזק איזשהו יום-יום. בנוסף, כמו שאמרתי קודם, בגלל שיש את הציפייה הזאת שבסוף אנשים הן אלה שישארו מאחורה, פערי שכר, כל הדברים שכולנו מכירות.
כן, כלומר, הסיפור גם... לא מתחיל בשבעה באוקטובר.
בדיוק.
הסיפור אבל... מתחיל הרבה לפני, פשוט השבעה באוקטובר היה פתאום מין מכה גדולה, מכה אנושה.
הוא מעצים את האפקט שלו.
את מה שהיה בעייתי עוד הרבה לפני.
וקצת כמו שאת יודעת, שבבית ספר קל יותר שאם הילד חולה יצפו מים על להישאר, אז במקרה הזה, אז אם אני נשארת, אבל אם אני נשארת לא ליום או יומיים או שלושה, אלא כבר לחמישה חודשים. וזה מצב שהוא מקשה על השגרה, הרציפות התפקודית, הוא מקשה על השגרה היומיומית, הוא מקשה על תחושת הערך העצמי. קיימנו בשבוע שעבר סמינר חוסן כאן במכון, ובין היתר השתתפו בו נציגים של מפונים, נציגים של הקואליציה הישראלית לטראומה, דברים כאלה. ואת רואה את החוויות שהם מתארים, את החוסר בתחושת מקום אישי לכל אחת מהאנשים האלה. וזה משהו שאנחנו גם צריכים לזכור אותו בתוך ההסתכלות הכוללת.
ומבחינה כלכלית... אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לבין, זה אומה שגויסה לחלוטין, כלומר, נשים שברגע אחד, בני הזוג שלהם פשוט לא היו, עזבו לפרק זמן לא ידוע בגלל שירות המילואים, נופל עליהם עול כלכלי עצום, כלומר, גם הגברים עצמם, שהעסקים שלהם מדרדרים וקורסים יותר ויותר, מה המשמעות מבחינת הנשים שצריכות עכשיו לכלכל בית, משפחה, לבד?
כאן חשוב גם להגיד שלכאורה המדינה מציעה מנגנוני עזרה ופיצוי, אבל מנגנוני העזרה והפיצוי האלה לא ממש פועלים בצורה הגיונית. לצורך העניין, בחודשים הראשונים, למשל, נשים שהיו צריכות להסתייע בבייביסיטר, קיבלו לכאורה תקצוב לזה, רק שביקשו להגיש קבלות. עכשיו, צר לי, אני לא יודעת מי האיש שחושב שהילדה של השכנים שבאה לשמור על הילדים תיתן עכשיו קבלה, כדי שאני אוכל להגיש את זה כהוצאה והמדינה תפצה אותי, אבל...
סיוע ללא סיוע.
זה סיוע ללא סיוע, וזה סיוע שהבירוקרטיה שעומדת מאחוריו מדגישה עד כמה הוא לא מביא בחשבון את איך המציאות של נשים נראית בפועל.
כן, ואנחנו כבר יודעים שהיעדר המדינה עוד מהשבעה באוקטובר היה כל כך מורגש, שזה בעיקר האזרחים, ובעיקר, ונשים כמובן, שהן אלה שהיו בחוד החנית בחזית. כן, בבקשה.
אני רק להשלים. רוצה להגיד שהמדינה כן מנסה להפנים את זה. יש היום פורום של נשות מילואימניקים, יש גם פורום של מילואימניקיות כמובן, ויש ניסיון לשנות את התהליכים. חשוב לי להגיד את זה.
מה הטענה המרכזית שלהן? אני שומעת הרבה את העניין הזה של מרגישות שקופות. לא רואים אותן.
מפני שלא מקשיבים להם ולא מתאימים את סל הסיוע לקשיים שהם באמת חוות.
ונשות המילואימניקים זה לא משהו מדינתי.
לא, זה לא משהו מדינתי, זה בדיוק הפואנטה. אבל כשהן פונות למדינה ומבקשות שיבצעו התאמות בהקלות ובהטבות שהמדינה נותנת, המדינה כאילו נותנת את ההטבות האלה לפי איזשהו מתווה פיקטיבי שמנותק לחלוטין מהמציאות, ולכן בדיוק חלק מהבקשה שלהם היא שקולה נשמע, שהתייעצו איתן בהחלטות, זה הרעיון.
תודה רבה. תראו, אנחנו מקמות את הדיון הזה לרגל יום האישה הבינלאומי, שבאמת השנה הוא עצוב וקשה, אבל היו בו ויש בו עדיין המון נקודות אור. ואנחנו עוברים רגע באמת לידית. ואני מאוד חשוב לי גם לדבר איתך על העניין הזה של חזית. אנחנו רואים מהשבעה באוקטובר נשים בחזית, חיילות, מפקדות, קצינות, אזרחיות, רופאות, שכן, נמצאות במסוקים ונוחתות. אם יש איזושהי נקודת אור, אני חושבת שזה בזה. האם, אז השאלה שלי אלייך, ואני אשמח מאוד אם תתייחסי בהרחבה, האם השבעה באוקטובר היווה אכן נקודת מפנה בהקשר תפקיד אנשים, גם בחברה הישראלית ובפרט בצהל?
טוב, התשובה הקצרה היא שאנחנו עוד נצטרך לחכות כדי לראות, אבל את יודעת, לפעמים יש דיונים שהם דיונים תיאורטיים, דיונים שאנחנו מוכחות בינינו או בשולחן שבת, ואז המציאות באה, והדיון התיאורטי מרכין ראש בפני המציאות, ואני חושב שהדבר הזה, ביחס לנשים בתפקידים בצהל ובתפקידי לוחמה, הרגע הזה הגיע גם בשבעה באוקטובר, וגם תוך כדי שאנחנו מדברות, כמו שאמרת, בפנים הרצועה, בשני היבטים, שהם שניהם תמיד רלוונטיים לשאלה איך צהל משבץ נשים. ההיבט האחד זה באמת, כמו שאמרנו, ההוכחה ביחס לתביעה החברתית. לאורך השנים צהל שיבץ נשים גם בהתאם לתהליכים חברתיים, ואולי תכף נגיד משפט על באיזה מקום זה תפס אותם בנקודה בזמן. ההיבט השני זה פשוט עניין הצורך, וגם זה אנחנו יודעים שמיילסטונים בשילוב נשים היו הרבה פעמים, למשל אחרי מלחמת יום כיפור, כשהצבא צריך עוד כוח אדם, הוא ידע להפנות נשים למערכים שעד אותה נקודה היו סגורים בפניהם. אנחנו שתי הנקודות האלה התלכדו אלינו עצמנו עכשיו. מצד אחד אנחנו שומעים את הצבא אומר כל הזמן, אני צריך עוד כוח אדם, אני מעריך את השירות, אני מגדיל את הנטל בשירות המילואים, ולכן, ואלונה אולי תתייחס את זה בהמשך, העובדה שבאותה נשימה הוא ממשיך לסגור אפשרויות שירות בפני נשים, לא אותם תפקידים שהוא אומר שבהם צריך כוח אדם, אני חושבת שהשבעה באוקטובר והלאה, כן יהווה איזשהו שינוי. ומעבר לנקודה הזאת, אנחנו, השבעה באוקטובר תפס אותנו במובן הזה, בנקודה שבה הדיון הזה לא יכול להישאר בצריך עיון. זה לא יכול, אנחנו בנקודה בזמן שתצטרך להתקבל הכרעה בבית המשפט העליון שדן בימים עד, אנחנו מלא המלחמה, כבר היינו אמורים כנראה לקבל הכרעה, דן בדרישה מאוד ברורה של נשים שאומרות, אנחנו מבקשות להתמיין לסיירות. במובן הזה זה שונה קצת מהמכתב שאלונה והחברות שלה הגישו, ואולי תגיד על זה מילה. אנחנו מבקשות במקום שבו הצבא מעמיד מבחן, לעמוד במבחן, לקבל שוויון הזדמנויות. אני רוצה לשלוח מפה מסר מרגיע, עתירה לא מבקשת לעשות התאמות, לא מבקשת להנמיך קריטריונים, להתמיין בזהה לגברים. עכשיו, בתשובה האחרונה שהמדינה נתנה, היא הצביעה על כמה דברים, הצבא באמצעות המדינה, בין היתר דרישה לקיום פיילוטים. ושוב, פה אנחנו במקום של, אנחנו יכולים להגיד פיילוט, אנחנו במקום שבו הדיון התיאורטי אפשר אולי, למרות שגם הזה אני חושבת שראוי לבקר, להבין איזשהו דיבור על פיילוט. אחרי מה שראינו בשבעה באוקטובר, וצריך להגיד, זה לא היה אירוע אנקדוטלי, זה לא היה אירוע אחד שבמקרה כמה לוחמות שגילו תעוזה, נשים תפקדו באופן מעורר, באמת מעורר השתאות בכל פינה שבהם הם נדרשו לככה, וממשיכות גם בזמן הזה, ויעידו מפקדים בשטח, והמפקדות בשטח יותר טוב מכל מישהו, מכל אחד באולפן. במובן הזה, להמשיך לדבר על הצורך בפיילוט, יש בזה משהו מאוד מאוד מנותק. הנקודה השנייה שבה, זה אולי קצת נקודתי, אבל אני חושבת שזה מסמן, אחד מהדברים הכי משמעותיים שליוו אותנו לאורך השנים בסיפור של שירות נשים, היה באמת הסיפור של נשים בשריון.
אנחנו הרבה פעמים אומרים, נשים בטנק.
השריונר, בדיוק, אז דיוק שאנחנו נכון. כי נכון, כי גם אחרי כל הפיילוטים ואחרי כל הסאגה שהיה, נשים לא משרתות בשריון המשתמרן היום, משרתות בחיל הגנת הגבולות בטנקים. ובתשובה האחרונה, הצבא אמר, יש לי ספק גדול לגבי ההיתכנות של זה. נדמה לי שכולנו ראינו את התפקוד של הנשים בטנק, ולכן להמשיך לדבר באותה שפה שדיברו בה לפני השבעה באוקטובר. אחרי מה שהעיניים ראו, ואנחנו אומרות, במובן הזה זה באמת דוגמה מאלף לזה שאין טוב ממראה עיניים, זה יהיה מצער לדעתי, אם לא נדע לנצל את הנקודה הזו בזמן, ורק משפט אחרון בהמשך אולי לסקרים שאנחנו עשינו, השאלה של נשים לוחמות הוא לא רק, לצערי, הוא לא רק דיון ענייני מקצועי פנים צבאי, זה עניין חברתי כמעט ראשון במעלה, ובסקר שערכנו פה במכון בשבועות הראשונים של המלחמה, 70% מהנשאלים אמרו שהם סבורים שצריך לעבור לשיטת מיון, שבה הצבא פותח את כלל התפקידים למיון על פי קריטריון מקצועי בלבד, ולא על פי קריטריון מגדרי, זו תזוזה משמעותית בסנטימנט. 70%. 70% וזו תזוזה משמעותית בסנטימנט הציבורי, אפשר לנהל את הדיון האם הסנטימנט הציבורי צריך להשפיע על קבלת ההחלטות, אבל לפחות מבחינת האקלים והיכולת לקבל את לקבל צעד שאולי הוא דורש אומץ, או דורש איזשהו משהו יותר משמעותי,
מה הוא דורש? מה אחר. הוא דורש? למה אנחנו לא יכולים לעשות את הקילומטר הזה נוסף? למה אנחנו עדיין דנים בפיילוט?
אז אני אגיד אחרי משהו, אז אני אגיד משהו שהוא קצת אולי פיל בחדר. יש הרבה צבאות שעברו כבר, וספנינה יודעת לדבר על זה יותר טוב, עברו, אמרו אנחנו בשנה, בשנת 2023-2024, נפרדים משיטת מיון שחוסמת משהו לנשים רק בגלל שהם נשים, ופותחים את כלל התפקידים למיון לפי קריטריון מקצועי. צהל הוא לא צבא רגיל במובן הזה, מכיוון שאחד האתגרים שמייחדים אותו לעומת צבאות אחרים, זה עובדה שהוא מגייס בכוח חוק גיוס חובה, חיילים וחיילות מגוון המגזרים, והוא מתמודד עם שאלת השירות המשותף, והיכולת שלו להבטיח שירות מכבד, וצריך לומר, צהל, ואני חוזרת על אלמנט החובה, מחויב לאפשר שירות מכבד, גם לחיילים הדתיים וגם לחיילות. האופן שבו הוא יכול לעשות את זה לצד זה, דורש מורכבות. האם דבר בלתי אפשרי, לחלוטין לא הדבר אפשרי. יש בצהל פקודת השירות המשותף שמאגנת את האופן שבו נשים משרתות לצד חיילים דתיים. האם יש פה לחצים פוליטיים? יש פה לחצים פוליטיים. האם הצבא מנסה נוקט צעדים? נוקט צעדים, ואני רוצה להגיד מפה, הצבא אכפת לו מקידום נשים בתוך הצבא, לא רק מפתחת היחידות, אלא גם קידום בדרגות. עדיין יש המון עבודה, והתוצאות בכל דיון שיבוצים הן רחוקות מלהיות מסביעות רצון, למרות שאנחנו כל פעם רואות עוד משהו חדש שקרה. לאחרונה מונתה להגיד לראשונה, מפקדת טייסת ראשונה בחיל האוויר, וכל פעם יש לנו איזה משהו כזה לראשונה.
כן.
הסיפור...
בסיס.
מפקדת בסיס, סליחה, נכון, מפקדת בסיס, אתה קודם. המורכבות של החברה הישראלית, זה לא רק צה"ל, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, הצורך שלה לאזן וללכת עם שתי הקצוות האלה, שני הכנפיים האלה ביחד, היא דורשת איזושהי התייחסות מיוחדת, מורכבות מיוחדת. אני חושבת שמזמן הגיע הזמן, ושאי אפשר יותר להחזיק את המתח הזה בשתי הקצוות.
מזמן הגיע הזמן. אלונה, את שומעת את הדברים. את מתחברת אלינו מעין גדי, שמעת את הדברים. את כתבת מכתב יחד עם שתי חברות, יש לומר את, כן, תלמידת מכינה קדם צבאית, עתידה להתגייס בחודשים הקרובים, כתבת מכתב עם שתי חברות ללא אחר מאשר הרמטכ"ל. מה כתבת במכתב הזה? מה גרם לך לכתוב?
במכתב בעצם מצוין מה שנאמר עד כה, שבאמת יש צורך ולא לגיטימי שעדיין לא רואים בנשים 51% מהאוכלוסייה, כוח אדם ראוי שיכול להיכנס ליחידות האלה למרות ההוכחה שלהן מאז 7 באוקטובר בתפקידים הקדמיים השונים, ולמרות באמת הצורך שציינו קודם לכן, ואלה עמדות מפתח שנגדן אין באמת מה לומר. זאת אומרת, כאילו, אי הסכמה לדבר הזה אומר בעצם, אנחנו צריכים את הכוח אדם, אנחנו מתרכזים בציבור שכרגע לא מעוניין אפילו בגיוס, אבל נשים הן לא בסיפור. וזה דבר שהוא לא ראוי בעיניי, כשאנחנו במצב מלחמה, ובאופן כללי, בחברה שאמורה להיות שוויונית, וזו זכותי לשוויון הזה, בעיקר בחברה הזאת שהיא מיליטנטית, והצבא הוא מפתח לרוב האנשים שחיים במדינה הזו.
את יכולה לשתף אותנו קצת בתגובות, אחרי שכתבת את המכתב הזה, מה היו התגובות של האנשים סביבך, או בכלל של חברה? אני מבינה שתשובה מהרמטכ"ל עוד טרם קיבלת, אבל מהאנשים שסביבך, איך הם רואים את זה? אולי ההורים קודם כל.
אז כל הורה ששמע שהילד שלו רוצה להגיע לקרבי, זה הורה שחושש. וזה הורה ששואל בעיקר בנות שיש להן את האופציה לתפקידים עורפיים, אולי תלכי לתפקיד הדרכה, אולי תלכי לתומך לחימה, את עדיין יכולה לעשות שירות טוב ומעמיק בצהל, גם אם את לא לוחמת, וכן הייתה את השיחה הזאת בבית, אבל...
ומה ענית להורים כשאמרו לך את זה? מה הייתה התשובה שלך?
אמא, אבא, אני רוצה להיות שם. אני רוצה להיות ליד חברים שלי שנלחמים עבורי. ובסוף כן מקבלים את זה. וגם החברה מסביבי מקבלת את זה, וברור שהייתה נקומה כשאמרתי שאני רוצה להגיע לגולני, אבל אחרי ששומעים אותנו מדברות, ורואים את הכוח רצון, ושומעים לעובדות של כמה שאנחנו כן יכולות, וכמה שאנחנו מרגיעות גם עם העניין שציינתם, שאנחנו לא רוצות שיורידו את הקריטריונים, אבל שאנחנו רואות בעצמנו כוח אדם איכותי שיכול להגיע למקום הזה, באמת אין הרבה מה לומר. זו דרישה הגיונית, וזו דרישה שצריכה להתקיים.
אני חושבת שכל חברי הפאנל כאן מסכימות איתך לחלוטין, ואת משכנעת את המשוכנעות, מה שנקרא. את בעצם אומרת, במילים אחרות, תנו לי להחליט. אל תיקחו ממני את היכולת להחליט. אני אחראית על ההחלטות שלי, אני אדון לגורלי, ואני אחליט אם להיות בתפקידי לוחמה או לא. שהמדינה לא תיקח ממך את הזכות הכל כך בסיסית הזאת, להיות אחראית על ההחלטות שלך. מעניינת בהסכמה. תרצי להוסיף עוד משהו?
אני באמת מסכימה, אני גם חושבת שזו זכותה של כל אישה לבחור אם היא רוצה להגיע לתפקידים כמו חיר גבולות ולתפקידים כמו סיירות, ויש גם את הטענה שמסוכן להגיע לתפקידים הקדמיים ולתפקידים המתמרנים.
אני בדיוק על זה רציתי לשאול אותך, את יודעת, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, הסיפור של התצפיתניות וכל הדבר הנוראי הזה שהן עברו בבוקר ההוא, יש בך פחד? אם את יודעת שאת הולכת להיות, את רוצה להיות לוחמת, את רוצה להיות בקרבית, איפה הפחד משחק פה עניין?
ברור שאתה מפחיד וברור שיש חששות, אבל זו הבחירה שלי לקחת את הסיכון הזה. לעומת התצפיתניות ומה שקרה בשביעי באוקטובר, שבסוף לא לקחו על עצמן את הסיכון הזה ונקלעו למצב מזעזע. אישה שבוחרת להיכנס לתפקיד קרבי, או גבר שבוחר להיכנס לתפקיד קרבי, זה בן אדם שיודע שהוא נמצא תחת סיכון, וזה בן אדם שחותם על זה, וזה בן אדם שאומר, כן, אני רוצה להיות בחזית, אני רוצה להיות במקום הזה. וכשבסוף אני מבקשת לעשות את הבחירה, לשים את עצמי במקום הקדמי הזה, לא צריך להיות את המניעה, ונכון שזה מפחיד, ונכון שזה מפחיד להיות אישה בתפקיד קדמי, אבל זאת גם בחירתי. וזה לא בחירת המדינה, אם אני נמצאת במצב המסוכן הזה או לא נמצאת במצב המסוכן הזה. ויש נשים בסיירות שנמצאות במצב מסוכן, ויש בנות בחיר גבולות שנמצאות במצב מסוכן. אבל זו הבחירה של כל לוחם ולוחמת, להגיד כן, אני רוצה להיות שם עבור המדינה שלי, ולא צריכה להיות הגבלה על הדבר הזה.
תודה, אלונה. פנינה, מה החשיבות של פתיחת תפקידים לנשים בצה"ל? למה זה קורה? על מה אנחנו כל כך נלחמות?
נכון. אז אולי לפני החשיבות, אני רוצה לדבר באמת על הטיעון הזה, שהיא כל כך, באמת אמרה את הדברים בצורה, תפסיקו להיות פטרנליסטים, כן? כי מה אומרים לנו? מגנים עליכם אנשים, אנחנו שומרים עליכם, אנחנו לא רוצים לשים את הנשים במקום מסוכן.
שחלילה לא יחטפו.
כן, ואז גם יש את כל העניין הפציעות, לשמור על בריאותכן. אז לגבי כל העניין הפיזיולוגי והפציעות, כבר יש מספיק מחקרים שמראים שאפשר, שהפערים בפציעות בין גברים ונשים, ביחידות חומות, זה הרבה פעמים נובע מזה שהציוד לא מותאם, התזונה לא מותאמת, ההכשרה וההכנה לכושר צריכה להיות להיבנות מראש ולא נעשית כמו שצריך, ואפשר לנטרל את העניין הזה. אז זה העניין הפיזיולוגי, אבל גם לעניין של לסכן, כמו שמסכנים גבר, אז אפשר גם לסכן אישה, זאת אומרת, שזו בחירה שלה, ושלא יבואו וישמרו, תודה רבה, אני אשמור על עצמי, אני לא רוצה שתשמרו עליי, וגם הנושא של השבי, שזה גם היה תמיד משהו שהיה, מה יעשו להם בשבי, והיום אנחנו מדברים גם על זה, אז קודם כל הדברים האלה יכולים לצערי לקרות גם לגברים, וגם לגברים זה מן הסתם סיוט גדול, כשיש פגיעה מינית, וזה
ברור,
לא משהו ש...
צריך לומר את זה שגם זה קרה.
וזה גם קורה. וקורה.
וגם שמי שנמצא בשבי עכשיו זה תצפיתניות, ולא
כן.
לוחמות.
אז כן, אבל כמו שאומרת, זה היה בכלל לא ספר. זה, וגם יש נשים יישובים, או ממסיבה. אבל העניין הזה, גם כן, שוב, זה עניין של בחירה של בן אדם להכניס את עצמו למצב, ודווקא מישהי שמגיעה לשם, שהיא לוחמת, ועוברת את כל ההכשרה, ועוברת את הסדנה, בעצם אנחנו שולחים אותה יותר מוכנה, וכמו שגילינו, זה יכול לקרות גם לכאלה שלא התנדבו לעשות את זה. לגבי החשיבות, החשיבות היא מעבר לעניין הזה באמת של שוויון ההזדמנויות, שלא להגיד לי, את לא יכולה לעשות משהו. זה חשוב קודם כל לערך העצמי של האנשים. דיבר כאן על הערך העצמי, אני חושבת על הערך העצמי, כשהצבא, היחידות הלוחמות הם גולת הכותרת, ועכשיו יותר מתמיד, ואת לא יכולה להגיע לשם, את בהגדרה כאישה, בתוך כל המערכת הצבאית, בזמן הגיוס, קודם מרגישה שאת סוג ב', שאת פחות חשובה, שאת פחות משמעותית. זה פוגע בערך העצמי. אז זה, קודם כל, לכל אחת, בדיוק בשלבים גם שהערך העצמי מתעצב. אבל מעבר לזה, השילוב של אנשים בהתחלה, ביחידות הלוחמות, פותחות את הפתח, יכול לפתוח את הפתח לקידום עתידי לתפקידים מרכזיים. כי אנחנו יודעים שמי שאלוף פיקוד, רמטכ"ל, או גם תפקידים בכירים במטה, זה אנשים עם רקע קרבי.
כן, זה היחידות של החברה הישראלית, שהצבא הוא החברה והחברה היא הצבא.
לא, אבל יותר, אבל וספציפית, כדי להגיע לתפקידים הבכירים, הרקע הקרבי הוא עדיין קריטריון מאוד מרכזי.
נכון.
וזה חוסם בפני נשים, לא, יותר מזה, אי אפשר להתקדם לתפקידים מסוימים בלי זה.
תפקידי ניהול בעיקר.
לתפקידי פיקוד בכיר.
פיקוד וניהול.
ואז מה שקורה, שבתפקידי פיקוד הבכירים אין נשים. ואין נשים, והן חסומות בעצם להגיע לשם. האנשים האלופות, או האנשים שמגיעות לפורום מטכ"ל, הם מהדרגים המקצועיים, מהפרקליטות הצבאית, מאקה לפעמים, אבל לא מהדרג המרכזי, מדרג השדה, ולכן כשיהיו לוחמות, שהם יתקדמו, כשיהיו מגדיות, כשיהיו מחתיות, אז יהיו בסוף גם אלופות פיקוד, אולי אפילו רמטכ"ל, ואז יהיו לנו נשים מסביב לשולחן קבלת ההחלטות בצבא, וגם אחרי השחרור. כי זה ממשיך אחר כך. בקבינט, בכל מי שנמצא שם בדיונים הביטחוניים, מדיניים, שוב, הרקע הצבאי מאוד מרכזי, הדרגת אלוף מאוד מרכזית, ושם שוב אין נשים, וכשאין נשים, הקול של נשים לא נשמע, ההחלטות לא מתחשבות באינטרסים ובשיקולים של נשים, אבל גם פחות טובות באופן כללי.
בדיוק, וזה בדיוק מה שמשפיע גם בסופו של דבר על הביטחון האישי, וזה הקשר לביטחון הלאומי. כל הדיון הזה, בסופו של דבר, אנחנו במכון מחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו מדברים על למה כל כך חשוב הקידום הזה של אלונה, ואיך זה יתרום לביטחון הלאומי של המדינה כולה. אנחנו לצערנו מתקרבות לסיום, אז אני שוב נותנת ככה שאלה לכל אחת מכם עם תשובה קצרה, אם אפשר. איפה הייתן רוצות להיות, לראות את הנשים בישראל שנה קדימה? ביום האישה הבינלאומי הבא, איפה אנחנו צריכות להיות? עידית.
אז אני הייתי רוצה לראות התקדמות, אני לא רוצה לנקוב בדיוק באיפה בנקודה בזמן, אבל עם הבנה שאת יכולה להתקדם ולממש את זכויותייך בלי להיות צריכה לוותר על הנשיות שלך. שאת יכולה להיות לוחמת ואישה, ולא, המבחן לא יהיה האם את מאמצת סטנדרטים גבריים והאם את נפרדת מסממנים נשיים.
אני מודה שאני חושבת ששנה הוא פרק זמן מאוד קצר, בשביל שנחשוב שיהיה שינוי חברתי. אני מקווה שנתקדם עוד צעד אחד במקום של נשים להיות במקומות שבהם מתקבלות ההחלטות לצורך העניין, במקומות שבהם נותנים את הטון, במקומות שבהם מתעצבת המדיניות. ועוד צעד ועוד צעד, ובסוף נגיע ליעד המיוחל.
אני מצטרפת, אני חושבת שהייתי רוצה לראות נשים בממשלה, נשים בתפקידים בכירים במדינה, מנכ"ליות משרדים, תפקידים בכירים אחרים. כבר התחלנו לראות את הכיוון הזה, הלכנו לכיוון טוב בממשלה הקודמת, בממשלה הזאת הלכנו המון צעדים אחורה, והמצב הזה פוגע, כמו שאמרתי, לא רק בנשים ובזכות שלהם להיות שם, פוגע לדעתי באיכות ההחלטות.
בהחלט. אלונה. איפה היית רוצה להיות שנה מעכשיו? בגולני.
כן, שנה מעכשיו אני רוצה להיות בגולני. ובאמת מה שנאמר פה על קווי הקריירה, זה באמת בין העניינים המרכזיים של למה אנחנו מגישות את המכתב הזה. זאת אומרת, בשנה הבאה אני רוצה לראות את עצמי בגולני, אבל עוד שנתיים ועוד שלוש אני רוצה לראות עוד ועוד בנות נמצאות בתפקידים מתמרנים בצהל, ואני רוצה לראות בנות מפקדות ומחתיות, כמו שנאמר פה, ובאמת זו פתיחה של איזשהו קו קריירה שלי, של הדור שלי לעתיד, שעוד כמה שנים אני אוכל לראות פוליטיקאיות וראשות ממשלה ורמטכ"ליות, וזה בעצם מה שאני מאחלת לנו. אני מאחלת לנו שעוד כמה שנים אנחנו נפרוט את תקרת הזכוכית הזאת עוד ועוד, וזה יהיה לגיטימי. וכשאני אראה אישה נמצאת בתפקידי מפתח האלה, אני אוכל להרגיש יותר בנוח במדינה הזאת. ואני אוכל להרגיש יותר בנוח, ולא יהיה לי עוד פעם ועוד פעם את האמרה הזאת של את לא יכולה ולא מסוגלת, אלא זה יהיה לגיטימי. ואני לא יהיה כל פעם בחובת הוכחה הזאת. ושאני פשוט אוכל להתקיים במדינה הזאת, ולפתח את עצמי כאדם, מעצם היותי אלונה, ולא מעצם היותי אישה שנלחמת על המקום הזה.
אלונה. תודה רבה לך.
אני רוצה עוד אלונה.
בבקשה. כן. הלוואי ויהיו עוד הרבה אלונות, והלוואי, וכל מה שאמרתן שיתרחש ויתקיים במהרה בימינו, אמן. נשים, אני באמת שותפה לכל מה שאת אומרת, באמת, כל כך רוצות שיפתחו בפניהן את הדלת, תקרת הזכוכית הזאת, ואני חושבת שאולי לא כדאי לחכות, אולי הן פשוט יפרצו אותה בעצמן.
לא רוצים שיפתחו, אנחנו רוצה שלא ינעלו לנו אותה.
שיפרצו אותה בעצמן, אני חושבת, שלזה אנחנו נאחל. תודה רבה לכן, חברות הפאנל הנכבדות. תודה רבה לאלונה, נתראה בתוכנית הבאה.